ברוכים הנמצאים בישיבה הסמוכה למקום המקדש מלמד שעמוקם גוירם. זכות גדולה ליושבי בלישקס הגוזיס. אני רוצה לעמוד על קטע גמרא שמופיע במסכת שבת בדף עין, מופיע בעוד כמה מקומות בש"ס. עם הערה של אחד מן הראשונים. הגמרא מביאה מחלוקת בין שני תנאים לגבי פסוק שנאמר בפרשת ויקהל, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. חז"ל עומדים על התופעה המעניינת הזו שמכלל כל המלאכות התורה מצאה לנכון לייחד לאו דווקא למלאכת הבערה. בו בזמן שאנחנו יודעים שיש למת תתוות מלאכות שהיו בבניית המשכן והם נאסרו באיסור חמור של קרת וסקילה וחטאת ושוגג. אלו הם למת תתוות מלאכות המנויות בהמשך במשנה בדף עין ג'. אז השאלה היא מדוע מצאה התורה לנכון לכתוב פסוק מיוחד לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. נחלקו התנאים הקדושים רבי נתן ורבי יוסי. רבי יוסי אומר, הבערה ללאו יצאת. רבי נתן אומר, הבערה לחלק יצאת. לחלק יצאת קרי, אילולי הפסוק, היינו עלולים לטעות שבכדי לקבל את העונש במזיד או בשוגג, נחלקו הראשונים, צריכים לעבור על כל למתת המלאכות, ולכן החליטה התורה להוציא מן הכלל מלאכה אחת, ו... אנחנו נקיש ממנה ונלמד, כשם שמלאכת הבערה הבודדת כבר מצריכה את העונש, כך גם כל אחת מן המלאכות. זו שיטתו של רבי נתן שנפסקה להלכה. רבי יוסי סבור, הבערה ללאו יצאת. היות ולכל איסורי שבת ברמה של אב מלאכה, יש בשיגתם חטאת ובזדונם קרת ובהתראה סקילה, באה התורה והוציאה את ההבערה מכלל כל המלאכות שבהבערה כמלאכה יחידה שבה העונש הוא רק לב ואין קורבן בשוגג ואין סקילה או קרת במזיד. זו שיטתו של רבי יוסי, הבערה ללב יצאת. מאמר המוסגר בספר הקדוש אמרי אמס לאדמו"ר הזקן מגור, הסבא של האדמו"ר הנוכחי, מופיעה הערה שהיא יותר על דרך הדרוש והרעיון, בין לרבי נתן ובין לרבי יוסי, מה ישנה הבערה? למה בדיוק הבערה מכל המלאכות היא המלאכה שהוצאה או בכדי ללמד השאר המלאכות או באמת למעט בעונש? למה מלאכת הבערה היא מלאכה פחותה והיא נבחרה או ללמד או להיות יוצא דופן? כמובן שכל מלאכה שהייתה נבחרת היינו שואלים את אותה שאלה, ואין ספק שאם לא הייתה נאמרת מלאכה אחרת, היינו מוצאים סיבה נוספת. אין דבר בלי סיבה. אז הוא אומר, האמרה אמס, דבר מאוד מעניין. הוא אומר שלמעשה, השביתה הראשונה של השבת, הייתה בשבת בראשית, שבת וינפש. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וביום השביעי הוא שבת מכל המלאכה של עשיית העולם, של בריאת העולם. ובאמת בזוהר קדישה ובראשית יש עריכות גדולה על כך שכל המתת המלאכות היו בבריאת העולם, ואז הקדוש ברוך הוא שבת מהם. האש נוצרה רק אחר השבת. זו הסיבה שאנחנו מבדילים על האש במוצאי שבת. הגמרא מספרת שהאדם הראשון חשך עליו עולמו, ואז אלוקים נתן בליבו בינה, הגמרא פרק מקום שנהגו במסכים, והוא הקיש שני אבנים ויצא אש. אומר האמרי אמס מגור, מלאכת הבערה היא מלאכה יחידה בודדת מכל המלאכות כולן שלא הייתה שביתה במעשה בראשית ממנה. ולכן לשני התנאים יש לנו את ההסבר. ללאו יצאת, משום שהלאו הזה יש בו כולה יתרה משאר אבות המלאכות, שהשביתה בשבת בראשית לא הייתה מהמלאכה הזו. וגם על איבד רבי נתן לחלק בכדי לחדש שלמרות שהמלאכה הזו מתייחדת ומתאפיינת בכך שהיא לא נכחה במעשה בראשית, אף על פי כן יש בה את כל החומרות והיא מלמדת על האחרים. זו הערה של אדמו"ר מגור האם נאמס, בדרך הדרוש והרעיון. אני משנים קדמוניות תוהה ותמה, אם כך, אם זו הסיבה, אם לא הייתה אש, אז גם מלאכת כיבוי לא הייתה. אחד מלמדי תורות מלאכות זה המחבר. ובמחבה אין שום מן דאומה שאומר שכיבוי זה ללאו יוצס. אז אם עברה לא הייתה, גם כיבוי לא היה לכאורה. ואם זו הסיבה, אליבא דרבי יוסי שזו הסיבה לעברה ללאו יצאת, מדוע כיבוי הוא לא ללאו, אלא יש בו כן את החטאת, את הכרת ואת השכילה, אינני יודע. צורך יהיו. אולי תלמידי ישיבת הכותל יענו לחסיד גור, ייתנו תשובה, כמענה על תמיה על הרבי מגור. זה יהיה דבר יפה. נעבור לחלק העיוני וממנו להפקת הלקחים ברמה המעשית. השאלה שנשאלת מופיעה לראשונה בספרות המוכרת לנו מסכת שבת, בספר שפה סמס על מסכת שבת. שכידוע לכל השפה סמס כתב על כל השס חיבור עמוק ומקיף, וגם הודפס ממנו דברי תורתו שהוא אמר ברוב העם בשבתות, שזה שפה סמס על התורה, שהמשגיח הרב הדר השליטה עוסק בספר הזה שנים רבות, שפה סמס על התורה ושפה סמס לקיטים. אבל יש גם ספר שפה סמס על השס, שמפני המלחמה האיומה עבדו הכתבים, ומה שהודפס, הודפס בפולניה רק על מועד ועל קודשים. ספר מאוד פופולרי, שזה בית בריסק, הפך להיות לאב מלאכה בלימוד הקודשים. אז פסמס כאן מסכת שבת על אתר, שואל קושייה כדרכו בקיצור נמרץ. הגמרא מתייחסת לכך שהתורה הוציאה מן הכלל, מכל המלאכות, את מלאכת עברה, כשהיא אמרה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. והשאלה הנשאלת, בשביל מה צריכים להתייחס אל עברה בנפרד, כשיש לי כבר לא תעשה כל מלאכה, יש לי רשימה של המתת אבות מלאכות. אין לא תעשה מיוחד על כתיבה, ואין לא תעשה מיוחד על תפירה, הכל נכלל בלמתת אבות מלאכות. אז זה שהתורה מייחדת פסוק, מאלץ אותנו להגיע למסקנה, ללאו או לחלק. שואל השפה סמס, יש פסוק נוסף שמייחד איסור למלאכות בשבת. זה פסוק פרשת כי תישא, בחריש ובקציר תשבות. יש אומנם מחלוקת תנאים, אם המדובר הוא בשנת השביעית, הוא מדובר באיסורי שביתה, אבל שני תנאים, מסכת ראש השנה דף ט', אומרים שמדובר בשבת. אם מדובר בשבת, היה עלינו אולי לומר לאיזה יצאת. לחלק יצאת לא שייך, אי אפשר לומר לחלק יצאת פעמיים. אחרי שכבר יש לנו לחלק יצאת מפרשס ויקר, אנחנו לא צריכים עוד פעם לחלק יצאת. אבל לגבי השיטה של רבי יוסי, שכשהתורה מוציאה מכלל המלאכות מלאכה אחת, ומגדירה אותה ולא תעשה, אז זה ללאו יצאת, מוציאים אותו מכלל ההגדרה של אבות מלאכות, שיש בה חטאת, יש בה שכילה, יצאת, וזה רק לאו, היה עלינו גם לומר, בחריש ובקציר תשבות, שהגמרא שואלת מסכת מכות, מסכת ראש השנה, למה חרישה וקצירה יצאו מן הכלל? הם כבר ממילא אסורים. מדין למתת אבות מלאכות, החורש, הקוצר. היה עלינו לענות, לשיטתו של רבי יוסי, לאיזה יצאת? שהרי ידוע שכל עבירה שלא תעשה בשבת, יש בה גם עשה, שנאמר תשבות. ולכן הגמרא בכמה מקומות בשס אומרת שחילול שבת זה עשה ולא יסס. כל חילול שבת יש בו גם לא יסס שלא יסס מלוכה, וגם עשה של תשבויס, ביום השביעי תשבויס. אז כאן כשהתורה אומרת בחשיר ובחריש ובקציר תשבות, היה עלינו לפי שיטתו של רבי יוסי לדרוש ולומר, בחריש ובקציר תשבות לעשה יוצס. שהחריש והקציר יתייחדו משאר המלאכות שבהם יש רק את העשה. אין בהם אפילו את הלא תעשה. זה הופך להיות למלאכה שעונשה עשה בלבד. בדיוק על אותו סיסטם של אליו יוצס, שיהיה לעשה יוצס. זה של השפה סמס מסכת שבת. השפה סמס עונה בתירוץ שיש בו מן הצורך לעיין במקור. הוא מנסה לסדר את זה לפי שיטות התנאים השונות. מעין חשבון של שיטות תנאים, כדאי להסתכל במקור, ספר שפסמס על מסכת שבת, דף עין, בקיצור נמרץ, אני מראה מקום לכם. השפסמס זכה למעשה לכוון לקושייה של אחד מן הראשונים, לא מצאתי את הקושייה בשום מקום אחר, אבל הראשון הזה זה הריטב"א במסכת מכות, דף ח' עמוד א'. שם מובאת אותה גמרא, ח' עמוד ב'. והריטב"א שואל את השאלה הזו, ממש כלשונו של השפסמס. תימה אומר הריטב"א, לפי רב יויסר, הסביר אלי, עבור אלי לב יוצס, עמי לא אמרינן בחוריש ובקוציר תישבויס לעשר יוצס. שיהיה אדירה, ראשון. זכה השפסמס לכוון לקושייתו של ראשון, הריטב"א. התשובה של הריטב"א צריכה ביאור. יכול להיות שאפילו חסר שם כמה מילים. מי שרוצה יסתכל במקור, חידושי הריטב"א על מסכת מכות בדף ח' עמוד ב'. יש במקום גם ספר שנקרא ערוך לנר על מסכת מכות, מהגאון רבי יעקב יוקב אטלינגר, רבה של אלטונה, שזכה שהגאון רבי עקיבא איגר, גדול דורו, עיין בספר וכתב הערות על הספר. ערוך לנר על מסכת מלכס מביא את דברי הריטב"א ומנסה להסביר אותה. אז יש לכם מרא מקוימס, כל אחד מכם שירצה, שפסמס על אתר, מסכת שבת דף עין, ריטב"א במסכת מלכס בדף ח' עמוד ב', ואורך לנר שם במלכס שמנסה להסביר את דברי הריטב"א. גם אחרי ההסבר עדיין הדברים טעונים ליבון. אני רוצה לנסות ליישב את הקושייה. תחילת הניסיון היה כאשר עדיין לא ידעתי שמדובר בקושייה של אחד מן הראשונים, ואז קל יותר לענות. אבל תורה היא וללמוד אני צריך, אפשר לומר תשובה גם אם הראשון לא עונה את התשובה הזו. אני רוצה לפתח איזשהו מהלך בכדי ליישב את הקושייה של הריטב"א. כשאנחנו אומרים הבהרה ללאו יצאת, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא דרך התורה רצה לגלות לנו את החידוש הזה שמכלל כל המלאכות הבערה שונה מכולם בכך שאין בה יותר מאשר לא תעשה. הבערה ללאו יצאת. ולכן אין בה לא קראת ולא סקילה ולא חטאת. יש מקום להסתפק. מי שיבעיר אש בשבת, אליבא דרבי יוסי, האם הוא יעבור גם על העשה? שהרי כל מלאכה בשבת יש בה גם לא תעשה וגם עשה של ביום השביעי תשבות. עכשיו כשאנחנו אומרים הבערה ללאו יצאת, האם הכוונה גם להפוקי העשה, ומי שיבעיר בשבת יעבור רק על לא תעשה, או שהעשה נשאר, לא נגענו בו בכלל. הלא תעשה שעליו יש קראת וסקילה וחטאת, הפקנו את כל המערכת הזאת והשארנו אותו על הלויסס, אבל העשר הצמוד נשאר. מה הכוונה ללאו יצאת? ללאו יצאת להפוק לגמרי מכל מלאכות שבת ואין אפילו עשה, או ללאו יצאת הכוונה אין בו יותר מאשר לאו בלויסס ור, יש לאו, אבל ביום השביעי תשבויס נשאר וזה לא נגן, אז עדיין יש פה לויסס ואיזה. זו שאלה מעניינת שאפשר להוכיח תשובה לשאלה הזו מדברי רבינו חננאל במסכת פסחים. מסכת פסחים בדף ד' עמוד ב', הגמרא דנה לגבי ביעור חמץ בערב פסח שחל בשבת. רבי עקיבא אומר שאין אפשרות לשרוף את החמץ בערב פסח שחל בשבת. מדוע? רבי עקיבא אומר, מצינו להבערה שהיא אב מלאכה. והתורה אמרה, לא תעשה מלאכה. אז רבי עקיבא אמר, כשערב פסח יחול בשבת, לא תהיה אפשרות לשרוף את החמץ בשבת. מדוע? משום שצריכים לשרוף את החמץ, והבערה היא אב מלאכה. אומרת הגמרא שם, שמה מינה מדי רבי עקיבא תלת. מדבר רבי עקיבא אפשר להוציא שלושה חידושים. החידוש הראשון, שדעתו של רבי עקיבא שאין ביעור חמץ אלא שריפה, חידוש נוסף, ועיקר החידוש עליו אני רוצה לדבר, הוא שמע מן ההבערה לחלק יצאת. רבי עקיבא אמר, מצינו להבערה שהיא אב מלאכה, סימן שהוא סובר שההבערה היא לחלק יוצאת, כמו רב נוס, לא כמו רב יויס. אז כשלומדים את הגמרא, אפשר להסביר את הגמרא, שהמילים של רבי עקיבא מוכיחים כך, הוא אומר, מצינו להבערה שהיא אב מלאכה. משמע, זה לא כרבי יויסי, לפי רבי יויסי היא לא אב מלאכה, אין בה לא פרט ולא שקילה ולא חטאת. רבינו חננאל מוסיף מילים, אילו רבי עקיבא היה סובר הבערה ללאו יצאת, היה אפשר לשרוף חמץ בערב פסח, שחל בשבת, מדין עשה דוחה לא תעשה. הרי יש לנו כלל תלמודי ידוע, בכל מקום שיש לנו התנגשות עימות בין עשה ללא תעשה, יבוא עשה ויתחה לא תעשה. אלא אם כן זה לא תעשה שיש בו קרת, אז עשה לא דוחה את הלא תעשה. אז אומר רבינו חננאל על אתר מסכת פסחים, מתוך מה שרבי עקיבא אמר שאין אפשרות לשרוף חמץ בערב פסח שחל בשבת, מוכח שהוא למד שעברה לחלק יצאת. משום שאילו הוא היה אומר עברה ללאו יצאת, אז אפשר היה לשרוף חמץ בערב פסח שחל בשבת מדין עשר של לשרוף את החמץ, תשביש ושעור מבותיכם, דוחה את הלא יססה שלא יסבר. למען דום עבור ללאו יוצאת, זה הרי לא תעשה בעלמה, אין בו קרת, אין בו סקילה. מתוך כך שרבי עקיבא אמר שאין אפשרות, סימן שהוא סובר עברה לחלק יצאת. עד כאן דברי רבינו חננאל. מתוך דברי רבינו חננאל אנחנו מסיקים בצורה נחרצת, שכשאנחנו אומרים ללאו יצאת, הכוונה שאפילו עשה כבר לא קיים. משום שאילו העשה היה עדיין קיים, יש לנו את הכלל הידוע, אין עשה דוחה, לא תעשה ועשה. אז מה הראיה שרבי עקיבא סובר לחלק יצאת? אולי הוא סובר ללאו יצאת, אבל עדיין יש עשה, ולכן שריפת החמץ לא דוחה את הלא תעשה והעשה. נמצא שמדברי רבינו חננאל, אנחנו יודעים בוודאות שאין למעלה אמנה. שכשנאמר בתורה, ליבא דרב יויסי יעבור ללאו יוצאת, זה אומר שיפקיעו את האיסור הזה של העברה מכלל מלאכת שבת, בין לקרת לסקילה ולחטאת, ובין לעשה. כאשר התורה אומרת תשבות, היא לא מתכוונת להבערה. המבעיר אש בשבת אינו מפר את השביתה התורנית. אין עשה. ללאו יוצאת, זה הוצא לגמרי מכלל המלוכס. אין תשבוס. היסוד הזה של רבינו חננאל מוביל אותנו להגדרה. ישנה מציאות של איסור בשבת שזה עדיין לא נוגד את השביתה. בכדי שאנחנו ננגוד את השביתה, אנחנו צריכים לעשות מלאכה. דבר שמוגדר כאב מלאכה הוא הפך השביתה. דבר שהפקענו שמלאכה ממנו, אין בו גם את הפרת השביתה. אדם שמבעיר אש בשבת הוא שובט. אם העברה היא אב מלאכה, אז ההגדרה של אב מלאכה היא זו שמפקיעה את השביתה. אם הורדנו את האב מלאכה, אז הפקענו גם את הפך השביתה. מה שאומר למשל, שאם נדון בדיון שהשג השר ידן בו, וגם המנחת חינוך לגבי תחומים, יש איסור של יציאה מחוץ לתחום, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, פרשת בשלח. יש איסור תחומים, תחומים הוא לא מאחד מלמתת אבות מלאכות, בלי ספק. אדם שיוצא חוץ לתחום עובר על לא תעשה. האם הוא גם עובר על העשה של תשבות? זו שאלה השג השריה והמנחסרינות. הם דנים בדבר, מנסים להוכיח מכאן ומשם. ישנו רשב"א מפורש מסכת ביצה שאומר שאין תשבוס בתחומים. עוד לא היה להם את הרשב"א אז. זה רשב"א להדי במסכת ביצה בדף חוף א'. אבל בכל מקרה, כשאנחנו יש לנו את הרבינו חננאל, אנחנו יכולים להכריע את השאלה הזאת גם בלי להזדקק לדברי הרשב"א. מה שלא מוגדר כמלאכה, לא מתאים ההגדרה של תשבויס. המילה שביתה, הצליל העמוק שלה הוא אל תעשה מלאכה, תשבות ממלאכה. אם זו לא מלאכה, אין כאן גדר של שביסה. אז תחומים זה איסור שאסור לעשות בשבת, אבל זה לא מלאכה. אז המלאכה היא היחידה שמוגדרת בשמירתה כשביתה ובהפרתה כהפך השביתה. אבל איסורים בשבת עדיין לא נוגעים בהגדרה של שביסה. יש איסור בשבת, יש איסור תחומים, יש איסור מחמר, יש איסור עטוי בלחו, שיש דעות שיש איסור דוי רייסק שבן קטן עושה מלאכה. כל הדברים האלה הם איסורים בשבת, אבל הם לא בגדרה המלאכס, זה איסורים בשבת. כך למען דאמר אב אורל אליו יוצוס, אב אורל יצאה ללאו, היא הופקעה משם מלאכה, אבל גם אין בה את התשבוס. אז יש לנו רבנו חנן אל מסכת פסחים, בדף ד' עמוד ב', ממנו אנחנו מסיקים מסקנה מאוד מאוד ברורה, מוגדרת. התשבות יש לו את הצורך בהגדרה של המלאכה. תשבות ממלאכה. מה שלא מלאכה, למרות שעשית אותו בשבת, לא הפרת את השביתה. זה כדברי הרמב״ם בפירושו על התורה, מה קורה לבן אדם שהחליט בשבת לעלות ולרדת כמה קומות, כל השבת. האם הוא עבר על עשה של תשבויס? הוא לא שבת. הוא לא עשה שום מלאכה. עלה במדרגות, אין איסור לעלות במדרגות. הוא עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד. אחרי הפעילות הזו הוא מאוד עייף. הוא מאוד עייף, אבל הוא שמר את השינה למוצא שבת. הוא לא גרם לעצמו לישון בשבת, אז היינו אומרים אולי שיש פה איזה עניין כדי לגרום לשינה בשבת סטיינות. אבל הוא כל השבת עמד ויגע, הלך מפינה לזווית, זווית, זווית, זווית. הוא לא עבר על עשר של תשבויס. בגלל שהנושא של השביתה לא מוגדר דרך המערכת השכלית הפשוטה שלנו, מה שאנחנו היינו אומרים, מה נקרא עבודה, מה לא נקרא עבודה. וזה למעשה החלק האחרון של השיעור הנוכחי. השביתה יש לה את ההגדרה האלוקית. מלאכה היא הפך השביתה. כל מה שלא יוגדר כמלאכה, אין בו את הפך השביתה. האדם הזה שרץ כל השבת, נאמר בו שהוא שבת בשבת. הוא שבת בעיקרון מלמתת אבות מלאכות. זו השביתה. אם כנים אנו בזה, יש לנו לכאורה תשובה נפלאה על הקושייה של הספסמס, הריטבו והארוך לנר. תשובה שונה ממה שנאמרה שם, שעושה רושם שמאוד נדחקו כדי לענות על השאלה הזו. כאשר התורה אומרת לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אומר רבי יוסי, העברה ללאו יצאת. התורה הוציאה את העברה מכלל המלאכות, זו לא מלאכה. לכן היא כתפה פסוק נפרד. לגבי חרישה וקצירה, יש מילה אחת, שהיא למעשה היסוד של התירוץ. התורה אומרת בחריש ובקציר תשבות. המילה שביתה בשבת לא יכולה להתייחס לעבירה שבתית שאינה מלאכה. אם החרישה והקצירה הוצאו, אז אתה לא יכול להשתמש במילה שביס. אם הייתה כל מילה אחרת, היינו אומרים באמת לעשה יוצס. אבל ברגע שהתורה כתבה תשבות, ואנחנו מבינים שהמילה תשבות הכוונה שביתה ממלאכה, בהכרח שהחרישה והקצירה נשארו בגדר של אב מלאכה. לכן לא יכל רבי יויסי לומר שחריש של עשה יוצוס. אם לעשה יוצוס אז דל מאוך השביס. אז מי שחרש בשבת לא הפר את השביתה. הוא הפר את העשה, שאמרו לו, אמרו לו בחורש ובקוצר. תשבויס, הוא לא הפר את השביתה. אבל אם התורה כותבת תשבויס, זה אומר שהשאירה את ההגדרה ביטול השביתה מהחרישה והקצירה זה קיום התשבויס. זה אומר לנו שהחרישה והקצירה נשארו בקטגוריה של אב מלאכה. אז יש לנו הסבר מאוד ברור, מאוד מוגדר, מאוד נכון, למה רבי יוסי לא אמר שחרישה וקצירה לעשה יוצוס. המילה תשבויס לא נותנת לרבי יוסי את האפשרות להוציא את חרישה וקצירה מכלל אבות המלאכות. מה שאין כן הבאורה, עליה לא נאמר תשבויס, רק נאמר בתורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם, הדבר הזה שנאמר בו לא תבערו אש היה בשביל רבי יוסי סימן והוכחה שמלאכה זו השתנתה מכלל כל המלאכות להפקעת שם מלאכה ממנה, ולכן אין בחטאת ואין בקרת ואין בסקילה ואין בעשה של תשבוס ללב יוצס. זה המהלך שאני מניח אותו לפני ציבור גדול של לא ימדי תוירה, אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. לומדי תורה מופלגים בישיבת הכותל, נושמים אוויר פסגות, נמצאים במרכז היהדות ולומדים מסכת שבת. אני מניח לפניכם את הדברים וכמובן אשמח לשמוע כל פרחה או ראיה לרעיון הזה או מהלכים נוספים. אני רק רוצה להוסיף כמראה מקום חידוש נפלא שמופיע בספר כלי חמדה שחיבר אותו אחד מגאוני פולין, קראו לו רבי מאיר דון פלוצקי. הוא היה הרב של אוסטרובה, עיירה בפולניה שהוכחדה במלחמת העולם השנייה. רבי מאיר דון פלוצקי היה נקרא אולי גדול החריפים בדורו. היה חריף, היה חסיד גור, תלמיד של הרב מנזר מסוכצ'ו, והוא בנו למעשה התפיס ממנו ספר על התורה בשם כלי חמדה על חמישה חומשי תורה. זה ספר מומלץ למי שמעוניין לעסוק בחלק העיון המפלפל הפולני, יש שם סממנים מאפיינים של הגישה הפולנית ללימוד, חריפות גבוהה מאוד על התורה. הוא היה תלמידו של אבני נזר מסוכצ'ו והיה חסיד גור. שמעתי סיפור מעניין, סיפר אותו הרבי הקדוש מגור הפני מנחם, אני לא אחסוך מכם את הסיפור היפה הזה. אותו יהודי רבי מאיר דון פלוצקי היה בערוב ימיו, הוא נפטר צעיר מאוד, אבל בסוף ימיו הוא היה ראש ישיבה במטיבטה שנפתחה בוורשה. המטיבטה נפתחה בוורשה בשנת תפרש פחת, זה הייתה חידוש בפולניה באותם ימים, לא היו ישיבות. נפתחה מטיבטה בוורשה, וראש הישיבה, ראש המטיבטה, היה רבי מאיר דון פלוצקי. וכדרכם של ראשי ישיבות מפעם, וגם היום, כאשר עולה השאלה מה נויכל, הם נוסעים לאמריקה. ורבי מאיר דון פלוצקי נסע לאמריקה כדי לשתורר כסף מיהדות אמריקה. באותו זמן, הגיע לאמריקה יהודי נוסף, מפורסם לא פחות, ואולי יותר, הגאון רבי מאיר שפירא. רבה של לובלין, כדי לאסוף כסף לישיבה המפורסמת של ישיבת חכמי לובלין. לא תיאמו מראש, לא היו עדיין עיתונים ברמה כזו כמו היום, לא פלאפונים. כל אחד נסע ונפגשו באמריקה. נפגשו באמריקה והתברר שציבור היעד בשביל שני האנשים הגדולים האלו הוא אותו ציבור, פחות או יותר. אז נשאלה השאלה, מה עושים? ישבו שני היהודים האלה והחליטו שהם יופיעו במשותף בכל אותם קהילות והם יתחלקו ברווחים. כמה יתחלקו? אמר הגאון מאיר שפירא, עם כל הענווה והצניעות, אני חבר בסיים הפולני, יש לי אלוקים נתן לי לשון לימודים. מאיר שפירא היה גדול דברני הדור, ואתה גאון גדול אבל לשונך פולנית עם מושגים חסידיים, אתה טוב בוורשה, בלוד, בגר, בסוכצ'ו. אנחנו נמצאים בבולטימור, בניו יורק, שיקגו. במקומות האלה לתורה שלך יש פחות ערך מאשר לדיבור שלי. אנחנו נתחלק באותו יותר איך שהם הגיעו למסקנה, 75% מול 25%, זו כולו. כל כסף שייכנס נתחלק לפי האחוזים האלה. הסכים הגאון מאוסטרובה רמרדו, מה לעשות? הם הופיעו בבולטימור, ושם היה ציבור גדול של תלמידי חכמים, היה שם גם גאון גדול שגר בבולטימור, קראו לו רבי מיכאל פורשלגר, תורת מיכאל, סד הרב קוק הוציא את הספר, הרב זבין הוציא את הספר, הוא היה חסיד סוכצ'וב, תלמיד של אבני נזר. היה שם ציבור מסולק של עומדי תורה וגם עשירים. נו, אז אמרו לשני הגאונים, תדעו שעם הציבור הזה אפשר גם לדבר בלימוד, ציבור רציני. נעמד רמר שפירה, תמיד הוא היה הראשון, הפותח, והחליט להוריד קטע למדני. רמר שפירה סיים, ורד מאיר דון פלוצקי נעמד לדבר. בתוך 4 דקות הוא לקח את הבניין של חברו, עמיתו למקצוע רמר שפירה, ופרח אותו מרוי של ישראל. נו, הציבור מחכה שרמר שפירה ינסה לאסוף את השברים. רמי ירדון, הראש עובד מהר, הוא מסתכל על רמי שפירה ולוחש לו מלמעלה, מהדוכן, מה קורה עם המסמך בינינו. רמי שפירה מסתכל וכותב, נו, שכבר יהיה במקום 25, שיהיה 30 מול 70. נה. הוא מגיע ל-60 ו-40, והדובר עדיין מסרב, עד שזה מגיע ל-50-50, ואז הוא אומר, אבל דברים שאמרתי טעותם בידי, רמיר שפירה צודק. ואז בפלפולו הוא מחזיר את כל המהלך ועוד עושה אותו יפה יותר, את הפתק 50 על 50, זכה פני מנחם לראות אצל רב מיכאל פורשלגר, שישב בשולחן הראשי וראה את הפתק ופשוט סחב אותו, והפתק בכתב ידו של רמיר שפירה מופיע 50 על 50. זה הסוד של הפתק. אז רב מאיר דן בלמדנותו ורב מאיר שפירה בריתות לשונו הצליחו להשתוות בבולטימור. בכל מקרה, אותו רב מאיר דן כותב בספרו כלי חמדה על פרשת ויקל, דבר שהוא שמע מהגאון הגדול האבנזר מסרחוצ'ו, דבר שלא מופיע בשום מקום בספרי האבנזר, שכידוע לכל האבנזר מלא מזן אל זן, גם בספרו בתשובותיו וגם בספרו המפורסם עגלי טל על מלאכות שבת. הוא כותב שם דבר מעניין. שמעתי ממורי ורבי, הגאון הקדוש מסוכת שוב שליטה, אבל זאת בחייו, הוא נפטר בתף רשיים. לפי רבי יויסי, שאב אור אל אליו יוצוס. לא רק שאב אור אל אליו יוצוס, שאין עונש של קרת וסקילה וחטאת. הוציאו את העברה מכלל מלאכות שבת, גם למאפיינים המיוחדים של מלאכות שבת. למשל, מקלקל בשבת פטור. אין עוד לא תעשה בתורה שאם קלקלת אתה פטור. אם אתה לובש שעטנז והבגד של השעטנז עשה לך חורים בגב, אתה לא פטור. אם אתה חרשת בשור וחמור וזה קלקל את התלם, אתה לא פטור. רק בשבת. למה? מלאכת מחשבת עשרה תורה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי לאחר יד שלא יהיה כדרך. אלה הם פטורים שנובעים מכוח מלאכת מחשבת עשרה תורה. אמר רב נזר, רב יויסי כשהוא בא ואמר רב אורל אליו יצאת, הוא הפקיע את הלב הזה של עברה לא רק מהעונש של מלאכות שבת, אלא מהמאפיינים של מלאכות שבת. לפי רב יויסי, מקלקל ועב אורל יהיה חייב, בגלל שזה הפך להיות ללא יססה, שהתאריך שלו שבת, אבל זה לא שבס די כלא יססה. איזה עומק. זה הפך להיות ללא תעשה בשבת, לא ללא תעשה שבתי. זה העומק של האבנזר שמופיע, שהוא כמובן מתאים עם הדברים שדיברנו לגבי העשה של תשבות. זה הופך להיות ללא תעשה בשבת. זה כמו יהודי שהלך בשעת נס בשבת. אז הלא יסה שהוא שעת נס, הוא לא יסה של שבת. מי שכבר הימים האירוטי שיש תוספות מפורש מסכת שבת דף קוף ד' קוף ו', תגיעו מי רוצה שם, פרק החווה, קוף ו' עמוד א', תויסוס אומר להדיה, שרב יויסיס הסובר עברה ללב יצאת, פותר מקלקל בעברה. תויסוס מפורש. זה לא יקרה מנזר. אבל אני מניח שאם הייתי פוגש את רב מאיר דון פלוצקי או את אבנזר, היינו שומעים כמה תירוצים על הקושייה שלי. בכל מקרה, אני משאיר את זה פתוח למי שרוצה לעיין, כלי חמדה בפרשת ויקל, בשם אבנזר, תוספות מסכת שבת, דף קוף ו' עמוד א', דיבור המתחיל רבי יהודה. כך נדמה לי. מכאן אנחנו עוברים למה שנאמר תלמוד גודל שמייבי לידי מייסר ולא ימד רשיקר אלו המייסר. אני רוצה מתוך הדברים שדיברנו שיש להם קשר למסכת שאתם לומדים, לדפים שאתם לומדים, אני רוצה להגיע לאיזשהו לקח מאוד חשוב ברמה המעשית של חיי היום יום לאור ההדרכה החזלית, האמונה שלנו בהדרכה של חזל. עמדנו על כך ששביתת השבת חייבת להיות מוגדרת על פי חז"ל. אם חז"ל הגדיר את שביתת השבת בלמתת אבות מלאכות, אנחנו מבינים מזה כפועל יוצא שיכול בן אדם לא לעשות כמעט כלום כהפך השביתה ולהתחייב סקילה, ולעשות הרבה ולהתאמץ ולהתייגע ועדיין להישאר תחת הגדרה של שבת. יבוא בן אדם וידליק אור בשבת, חס וחלי, הוא לא יתאמץ, אין כאן שום מאמץ, אין כאן שום הפרה של שביתה, סך הכל ידליק אור. הוא חייב סקילה, הוא חילל שבת מדאורייתא באב מלאכה, אם זה מלאכת בונה, כמו שחזון איש כותב שזה החיבור של המעגל, אם זה מבעיר, לפי רבי נתן שלחלק יצאת בעברה יש אב מלאכה, אדם ידליק אור, הוא עבר על תשבויס. אמרו לו, למה לא שבתת? הוא אומר, לא שבתתי? נחתי. היה לי נחמד, אכלתי סעודת שבת, נכנסתי לחדר, רציתי לשכב במיטה ולקרוא ספר, לא חס וחלילה עיתון, ספר קודש. לשכב במיטה, לשבות, לקיים מה שאלוקים רוצה ממני, לנוח, שינה בשבת תענוג, נהדר. החושך. לא יכולתי לקרוא את הספר, יש לי מנורת קיר, על יד המיטה. אני עושה את זה כל לילה, אני לא מתאמץ, זה נעשה כלאחר יד, אני פשוט עושה ככה. אומרים לו, כשאתה עשית ככה, אתה חיללת את השבת, אתה הפרת את השביתה, אתה לא שבתת. חבר חדר של אותו שמנדריק, החליט באותה שבת לעשות כושר. והוא עולה ויורד, ועולה ויורד, ועולה ויורד. הוא מגיע בסוף הלילה, מיוזה, מיוגה, חסר מנוחה. אנחנו אומרים, מי שבת בשבת? אז ההסתכלות השטחית שלנו הייתה אומרת, הוא שבת, שכב במיטה, הדיק לעצמו את האור, גם למד, גם נהנה, גם שר זמירות, הוא נח בשבת. חברו לא נח בשבת. זאת ההסתכלות שלנו. וההסתכלות שלנו נראית לנו כל כך אמיתית, היא כל כך ברורה, עד שאנחנו עומדים מול חומה יצוקה מששת ימי בראשית. ההגדרה למעשה האדם לא נתונה לידיים שלנו. אנחנו אמורים ללמוד תורה, ואנחנו אמורים לשמוע את הצליל שמתנגן מאחורי המילה כדי לאבד את עצמנו לפי ההנחיות התורניות. אם אנחנו נמצאים במצב שבו ההרגש שלנו פורך את דברי התורה, אנחנו אמורים להגיע למסקנה שאנחנו רחוקים מההוויה התורנית כרחוק מזרח ממערב. לא טעמנו את הטעם האלוקי. אנחנו נמצאים ברובד כל כך פשוט, כל כך חיצוני, כל כך מגושם, שהוא ניתן בידיים המגושמות והפשוטות שלנו כדי להכריע עניינים שכליים. ולדאבוננו הרב, אנחנו טועים בטעות האיומה הזו פעמים רבות. אנחנו מייחסים הרבה חשיבות לשכל שלנו. אנחנו מעריצים שכל, אנחנו סוגדים לשכל. אנחנו לוקחים ילד קטן שהוא מוכשר, ואנחנו משדרגים אותו ומקדמים אותו וקוראים לפניו ברך, ולא תמיד אנחנו משגיחים שהילד הזה לא יהיה מושחת במידות מול הסגידה העיוורת הזו. אבל הוא מחפה על הכל, הוא עילוי, הוא למדן. הייתי פעם במשך שנתיים בישיבה מסוימת, הייתי שם רם. בישיבה הזו היה בחור שנחשב לעילוי בבחורים, עילוי גדול, עילוי מפואר. כל ראשי ישיבות שהיו אומרים את השיעור חיצו שהוא יהיה בשיעור, והיו מדברים איתו על השיעור לפני כדי שלא יקטול אותם באמצע השיעור, וכולי היי ואולי כשהתחשק לו הוא עשה את זה. ישב ולמד בהתמדה ובשקידה. היה דבר אחד שלא מצא חן בעיניי, הוא אכל מסטיק בלימוד. אכל מסטיק, ולא רק אכל את המסטיק, אלא גם הפריח בלונים. אפשר היה לשמוע בהיכל הישיבה פיצוץ של בלון, ולפיצוץ התלווה משפט, איך הרשב"א אומר דבר כזה? מה מונח בלימוד? אבל הוא אכל בבלגה. זה משהו שבשביל האווירה החסידית שאני גדלתי בה, זו הייתה אנטיתזה להבנה שלי. הפכנו להיות לשני יריבים ברמה הפילוסופית. אנחנו אפילו קרובי משפחה בדרגה שנייה. לא הפכנו לאויבים, חס וחלילה. אבל, כמובן, לאנשים מנוגדים בדעתם. אני אמרתי לו, תשמע, האלימות שלך והעילוי ישקעית שלך לא שווה כלום אם אתה מפריח בלונים של מסטיק. זה לא. לא כך נראה בן תורה. תורה אמורה להיות הרבה מעל הרמה השכלית. אצלו המהלך היה, אלוקים חנן אותי בשכל, אני כיוונתי בגיל 10 לכל הקושיות שלו בכיווי הגר, אני ישבתי, אני אמרתי, הוא באמת היה למדן גדול. נמשך הזמן, והיא היום, בישיבה הזו היה משגיח רשמי, אני לא הייתי משגיח. משגיח רשמי שהיה יהודי חסידי, שיהיה בריא היום, הוא צריך רפואה גדולה. יהודי חסידי מפעם, חסיד קרלין, יהודי עובד את השם, דבק בקונו. היהודי הזה מגיע להיכל הישיבה, אני רואה שהוא חיוור, קורא לי לצד, ואומר לי, בפתח של הישיבה, חיכה לי בחור, ואמר לי שהוא חבר חדר בפנימיה של אותו למדן גדול. הוא אומר, הלמדן הגדול, אתמול בלילה, בשוכבו על מיטתו, קרא באיזשהו משהו זול עם תמונות איומות ונוראות, שאין לשער ואין לתאר. נכנסתי לחדר, הוא אומר, הוא אפילו לא החביא את זה, המשיך לקרוא. אמרתי לו, מה קורה לך? הוא אומר, זה בסדר, אני מחביא את זה מתחת למזרון, אני לא מרשיל אף אחד, אתה לא רוצה, אל תסתכל. הבחור חיכה למשגיח שהגיע, וסיפר לו את הסיפור. המשגיח החליט, טוב מראה עיניים, מהלך נפש, הוא הלך, הרים את המזרון, מצא את מה שמצא. הוא ידע שהמעמד של הבחור הוא מעמד לא פשוט, אבל מה זה שהיה כך היה. הוא מגיע אליי, הוא מתייעץ איתי מה הוא צריך לעשות. אמרתי, מה זאת אומרת, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להרים כל צעקה, צריך לתפוס את הבחור, לזרוק אותו מהישיבה. בחור כזה? לזרוק אותו מהישיבה? לא, הוא לא ראש הישיבה. הוא ניגש אל הבחור, בא אחד, הפריע לו באמצע הלימוד, אמר לו שהוא רוצה משהו לדבר איתו. הוא הסתכל עליו בהתנסות, והוא אמר, אני מבין שזה לא בלימוד. לא חשב שהיהודי הזה יכול להתחרות איתו בלימוד. אומר לו, הוא אומר לך אחרי הסדר. הסדר נגמר באחד. שחצנות. היהודי הזה עומד, יהודי כבר אז היה בן 50 פלוס, גרביים שחורות, חליפה ירושלמי. הוא אומר, לא, אני רוצה עכשיו לדבר איתך. אז הוא מרים את הכל לפני כל הקהל, ישיבה של 200 בחור, והוא אומר, ראיתם? יש לי עכשיו ביטל תרא על פי הלוך, המשגיח מכריח אותי לבטל תרא. ואז הוא אומר, אבל מה שאתה רוצה להגיד, תגיד לי כאן, אין לי זמן, נצאת, תכנס. אז הוא מנסה לדבר בשקט, הוא אומר, תראה, מצאתי מתחת למזרום שלך חומר תועבה, ואני חושב שאתה צריך לתת על זה את הדין. הבחור הלמדן, לא פחות ולא יותר, ביטל את העניין במעשה כזה, יש אומרים שהוא קצת דחף את המשגיח הזה, אני לא ראיתי, ואמר לו, אל תבלבל לי במוח, והמשיך ללמוד. טוב, הסיפור הזה פרץ, יצא החוצה, לא אשאיר אתכם במתח, אספר גם את הסוף של הסיפור, אני רוצה להגיע לנקודה. אדמור מגור, הרבי הבית ישראל, שהיה עמוד הקדושה בדורו, במשך 30 שנה כאן בארץ, עיניו היו פקוחות, כל מה שקורה בעולם התורה. אני הייתי חסיד דבק ברבי מגור, והוא ידע שאני שם, בישיבה הזו עצמה היו קבוצה של 20 בחורים גוראים. לא גוראים ממש במתכונת, אבל מבתים גוראים שהשתופפו בצילון. כשהוא שמע את הנעשה, הוא אמר, אתה יודע, אני מבין היום משמעות אחרת בדברי הגמרא במסכת יומא. אמר רב הונא, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה, הותרה לו. הותרה לו סלקדתך, אלא נעשית לו כתר. המשמעות הפשוטה של הגמרא, עבר אדם עבירה ושנה, עושה פעמיים את העבירה. עבר פעם אחת, עבר פעם שנייה, נעשה לו כיתר. אומר, כנראה שיש הסבר אחר, נוסף. עבר אדם עבירה, אדם עבר עבירה ושנה, והוא הולך אחרי זה ללמוד. שנה לשון שינון. עבר אדם עבירה ושנה, הותרה לו. הותרה לו סלקדתא, אלא נעשית לו כיתר. נעשה כיתר, בגלל שהוא שונו. בגלל שהוא יושב ולומד. בגלל שהוא לומד תורה. סוף הסיפור היה שזה הגיע עד לחלונות הגבוהים, והרבי מגור אמר שאם לא יעשו משהו, אז הוא יוציא את כל הבחורים שלו מהישיבה. מאוד הביא את הראש ישיבה, שבתחילה אמר לא לעשות כלום. ואז הראש ישיבה נכנס אל הרבי מגור יחד איתי, והתחייב שהוא יעשה משהו בעניין הזה. טוב, מה שהוא עשה זה שהוא החליט לעשות יום תפילה, הוא התעטף בתלית, הוא אמר שמוס, שלא נגע בכלל בבחור הזה, ואף אחד לא ידע במה דברים אמורים, הבחורים לא ידעו מה הוא רוצה, 200 בחורים, יום תפילה, באמצע השנה. ואיך שהוא שילם מס שפתיים כזה או אחר, הבחור נשאר בישיבה, המסטיק המשיך לפרוח, והמשגיח הזה באמת עזב את הישיבה כשהוא ראה שדבריו אינם נשמעים. אני מדלג עוד כמה שנים ואני אומר, הנקודה שלי הייתה המסטיק. אני טוען עדיין שהמסטיק היה אב מלאכה, ומה שנמצא מתחת למזרון כבר היה התולדה. אבל התולדה של התולדה היא שאותו קרוב משפחה שלי הוא בהחלט בן אדם מוצלח ועשיר, אבל מאוד רחוק, לא רק מתורה אלא גם לדאבוני הרב משמירת המצוות, רחוק מאוד מאוד רחוק. אני נפגשתי איתו בשמחה משפחתית לפני כמה חודשים, ולא ידעתי אם מצב שאני יכול לשוחח איתו אותו את העניין הזה, אבל הוא אמר לי, נו הרב שלך צדק. שואל אותו, מה אתה מתכוון? הוא אומר, ראש הישיבה אמר לי שהרב שלך אמר תומד יסתם לשטרופן, אם אתה עכשיו לא תוכיח אותו את הרוס וקסנה גו, הוא יגדל גוי. אומר, הרב שלך צדק. אני מספר לך מויפס מהרב שלך. לא עשו לשטרופן ויצאתי גוי. זה סיפור עצוב. כלפי מה הדבורים אמורי, מוריי ורבותיי. הקטע של ההרגשים שלנו מול ההדרכה התורנית, זה דבר שאם תזמינו שיחה מיוחדת אצל המשגיח שלי, אתה תוכלו לשמוע בטח טילי טילים של עניינים. אני אוהב להיות פרקטי. אנחנו מאוד רחוקים מדעתו. מאוד רחוקים. הלימוד שאנחנו לומדים, מעבר לקטע הלימודי התורני, אנחנו אמורים להגיע למצב שהתורה תיבלה בדמנו באופן שעולם ההשקפה שלנו, עולם האינסטינקטים שלנו, עולם ההתייחסויות שלנו יהיה תורני. אנחנו אמורים לעמוד מול התורה, לקבל ממנה את ההדרכה עד לפרטי הפרטים בחיי היום-יום, באופן שיהיה משוחרר מההסתכלות השטחית רבת הנגיעות שלנו. ההסתכלות השטחית שלנו היא כל כך רבת נגיעות, שאנחנו לא רואים את המהלך הנכון. אנחנו לפעמים מנועים מלראות, אנחנו טבולים במדמנה שמסתירה את העדשות שלנו. אנחנו לא מסוגלים לראות. אנחנו טבולים בים של נגיעס. אנחנו טבולים בים של חומריות. אנחנו טבולים כולנו בעניינים כאלה שהגוף חושק ומוצא מעטה הצדקה מוסרית למה שהוא עושה. ולא. יש דבר אחד שהוא בערך הבלתי משתנים. זאת התורה, לא תהיה מוחלפת. כל חוות דעת של כל עניין שצץ, בין אם הוא שאלה הלכתית, בין אם הוא שאלה רגשית, בין אם שאלה של עניין של הנהגה, אנחנו חייבים לאבד את עצמנו מול מערך תורני שיש בו את האספקט של מסורת רבת שנים שנובעת כולה מתוך השקפה תורנית. ישנם דברים שהם לא מופיעים כסעיף בשולחן ערוך, אבל הם מופיעים בהנהגה של אותה יהדות תורנית ששרדה כל כך הרבה דורות. אם אני מוצא בספרו של אחד מהרבנים בדור הזה, טיפוס מאוד מוכשר, שהוא כותב על שאלה שהוא נשאל האם אפשר להתפלל במכנסיים קצרות ובסנדלים בלי גרביים, והוא אומר שאנחנו צריכים לשוות לעצמנו את עצמנו כעומדים בפני מלך. אז מי שמוכן להגיע בתלבושת הזו למשכן הכנסת, יכול גם להתפלל כך. תשובה, מודפסת. אני עומד ותוהה על עיוות של מושגים מול גמרות מפורשות של התעטפות בגלימה לפני התפילה, של כיסוי נוסף לפני התפילה בזוהר קדישה. לעמוד מול מלך מלכי המלכים עם מכנסיים קצרות, עם סנדלים בלי גרביים. אני שואל, אני תוהה, יש לנו את אותם מאות דורות שקדמו לנו, האם אנחנו יכולים לתאר לעצמנו את הגאון רב עקיבא איגר מתפלל כך? את הגאון מווילנה מתפלל כך? את הרמב"ן? תבקשו מילד יהודי טהור שיצייר לכם את הרמב"ן. תשאלו אותו איך יראה הרמב"ן בציור, עם מכנסיים קצרות. תחשבו רגע. בספרד חם, בקיץ בספרד חם, אתם רואים את הרשב"א יושב עם מכנסיים קצרות, עם סנדלים בלי גרביים ולומד. אני חושב שהמערכת שאמורה להיות ניזונה מהמערך התורני נטו, יש לה את הצורך לקידום, אבל מה שנקרא שורשי, למהפך מהותי במערכת של החשיבה שלנו מול המערכת התורנית. אנחנו לוקחים את עולם המושגים שלנו, מקופפים אותו ומנסים להידמות לאלה שקדמו לנו. אנחנו רוצים להיראות כמו רב עקיבא איגר, ללמוד כמו, להתפלל כמו, להתנהג בבית כמו, לשמור שבת כמו. זו המטרה, זו התכלית. רב אשי בספרי הגמרא הכניס הרבה סיפורים, כמו שכותב הרב החידה בשם האריזה, שכל סיפור שנכנס בגמרא יש לו שורש עמוק בתורת הנסתר. אבל הוא הכניס הרבה סיפורים כדי שאנחנו נהיה דבקים, הוא אומר, לא רק בתוכן, אלא גם באומרים. בא להשמוע עומד כנגדוי. אנחנו אמורים לצייר את מערכת הרוחנית שלנו בציור של הרב קוק. ציור של הרב קוק? את הרב קוק לא זכיתי להכיר. אבל את בנו, את צבי יהודה זכיתי, גם זכיתי. פעמים רבות, כשהייתי קטן, הושיב אותי על ברכיו, הייתי יותר גדול, זכיתי לרקוד איתו, בשמחת את השואבה בישיבת מרכז הרב שאבא שלי הביא. אני זוכר אותו, יש לנו פה משגיח שזוכר אותו, ויש תמונות. כשאתם תראו את היהודי הזה ולא תדעו את הכיתוב שמתחתיו, אתם תייחסו אותו לאחד מחכמי בני ברק, כמו הגאון רב חיים קניאבסקי ודומיו. כך הוא נראה. כך אבא שלו היה נראה. כך נראו יהודים. אם אנשים בוחרים לעצמם את הדמויות האלה, בבקשה. לרב קוק היה שוור, קראו לו הגאון האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים. חפשו את התמונה שלו ותספרו לי אם האדם הזה יכול היה להתפלל מנחה במכנסיים קצרות. הוא או חתנו הרב קוק או נכדו רב צבי יהודה. תגידו, אני אומר דברים שהם מאוד פשוטים, אבל במערך הכל כך דינמי של החיים אנחנו לפעמים מתרחקים, דברים מתפזרים לנו בין האצבעות. אני חושב שהישיבה הזו, שלדעתי נחשבת לישיבת הדגל של הישיבות בסגנון הזה, במקום כל כך קדוש, אפשר לומר במקום הכי קדוש לעם ישראל, כל העולם, אני חושב שהתפקיד שלכם מעבר ללימוד התורה בשקידה, בקדושה, בתארה, יש פה גם את הצורך להפיק את הלקח הנכון. אנחנו אמורים לתת להנהגה היומיומית שלנו את הצורך בלשאוב את ההדרכה כיצד מאותם דפי גמרא, מאותם דפים של לומדי הגמרא בקדושה ובתארה. ואני מסיים בברכת הדיוט, לא בשמיים ולא מעבר לים, בפיך ובלבבך לעשותו. אנחנו מתקרבים למועדים גבוהים מאוד, אנחנו מתקרבים למועד של היום הגדול בשנה, פורים, שיום הכיפור נתלה בו, אנחנו מגיעים למועד של חודש ניסן, שבו אנחנו עתידים להיגאל, ולקורבן פסח שאנחנו כל כך מייחלים, שנוכל להקריב אותו במועדו בתארה השנה הזו. כה ייתן השם וכה יוסיף למסתופפים בצל הקודש בישיבה הנהדרת הזו. שימו על לבבכם את המערכת האלוקית שעומדת מולכם. התנהגו על פיה, תראו על פיה, והקדוש ברוך הוא ייתן לכם חן וחסד ורחמים והצלחה בכל העניינים. אמן, כן יהי רצון.